ואדם אמיתי לא יכול לחיות בפיצול אישיות, זה שקר, זה לא אמת. ולכן המטרה של השיעור שלנו בעצם זה לנסות לבדוק מה בעצם בית המדרש אמור לעשות לנו. כלומר, איך אני בבית המדרש בונה תורה כזאת, חיים כאלה, השקפת עולם, מבנה נפשי, דמיונות, רצונות, התנהגויות, שהם יהיו אמיתיות כך שהתורה והחיים, כשאני אצא מבית המדרש, לא יהיו סתירה, לא יהיו שני דברים. כי הרי המטרה של בית המדרש זה לא לנתק אותנו מהחיים. המטרה של בית המדרש זה להביא אותנו לחיים בצורה נכונה. זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות פה. כשאני נכנס לבית המדרש, מה המטרה באמת של בית המדרש? וכבר אנחנו מבינים שהתשובה היא, באופן כללי מאוד, שהמטרה היא לא לנתק אותי מהחיים. המטרה היא שאני אדע לגשת אל החיים בצורה נכונה. כי אסור לשכוח שגם כשאדם נמצא בבית המדרש, יש צדדים בחיים שהוא לא בבית מדרש. הוא אוכל, הוא ישן, הוא מקיים חיי משפחה, וכולי זה הדרך. מפרנס, עובד וכו'. זו בעצם המטרה המרכזית של הלימוד שלנו. איך להיכנס נכון לבית המדרש. לא בית המדרש שמבדיל אותי מהמציאות, אלא בית מדרש שמגלה לי את הערך התורני של החיים במציאות. זו בעצם המטרה הראשית. הכללית, כבר אנחנו נפגוש סוגיות שונות. איך אנחנו נעשה את זה? אז במספר מקומות בגמרא, בתלמוד, מופיעות סוגיות שקשורות למה שקוראת הגמרא חכמי יבנה. כלומר, בכמה מקומות בתלמוד פגשנו את חכמי יבנה. יש מקומות שבהם יש התפרטות של הדברים, יש מקומות שבהם אין התפרטות של הדברים, אלא איזה מאמר או איזשהו סיפור או רעיון כזה או אחר. עכשיו, למה אנחנו נדבקנו דווקא לחכמי יבנה? מה אנחנו רוצים מחכמי יבנה? אלא והזכרנו את זה בשנה שעברה, נזכיר את זה כאן, כפתיחה לדברים. אלא שכשבית המקדש חרב תרם החורבן, בחורבן ולאחר החורבן, בעצם עם ישראל עבר איזשהו מהפך. המהפך שעם ישראל עבר, זה לא רק המהפך מירושלים ליבנה. כלומר, מהבקשה של רבן חמד בן זכאי, תן לי יבנה וחכמיה. כלומר, אם אין לנו בית מקדש, אז לפחות יהיה לנו מקדש מעט. כלומר, בית המדרש ובית הכנסת. אלא המהפך הוא הרבה יותר עמוק. בבית המקדש, העבודה שבה אנחנו עבדנו את השם, אם אפשר לומר, היא הייתה על ידי נציגות כלל ישראלית שנבחרה על ידי ריבונו של עולם. קרי, הכהני. אני כישראל לא יכול לעבוד בבית המקדש, גם אם אני אהיה מאוד מאוד צדיק, ומאוד מאוד מאוד תלמיד חכם. זה לא יעזור, כי אני לא כהן. אבל ביבנה, מי שנכנס לבית המקדש אחרי החורבן, כלומר בית המקדש מעט, בית המקדש מעט, בית המדרש, הוא כבר כל אחד. כל אחד יכול להיות, אם אפשר לומר, הכהן שלב בית של ההיסטוריה. יש כהן, נקרא לזה אורגינלי, שזה הכהן שהקדוש ברוך הוא קבע, מלמעלה למטה, ולהכהנים, שבט הכהונה בישראל, שבט לוי והכהנים, ויש אחרי החורבן, כהנים חדשים. כלומר, יוצא לפי זה בעצם, שכל מי שיושב בבית המדרש, שהוא מקדש מעט, הוא בעצם איזושהי נציגות כלל ישראלית שלקחה על עצמה בבחירתה החופשית את האחריות להיות נציגות כלל ישראלית. כלומר, לפני החורבן מי שקבע שאני נציג כלל ישראלי ככהן זה ריבונו של עולם. אחרי החורבן מי שקובע שאני נציג כלל ישראל כיושב בית המדרש, זה אני. נו, אז אם ככה, הפעם הראשונה, לא הייתי אומר הראשונה, אבל אולי הפעם המרכזית שבה אנחנו נפגשנו עם בית המדרש, אם אפשר לומר, מקדש מעט, כתחליף מסוים לבית המקדש, זה יבנה. אז אם כן, חשוב מאוד ללמוד מה הנאמר בפתיחה בחנוכת בית המדרש. כלומר, חנוכת בית המדרש בישראל, בית המדרש המרכזי בישראל, כלומר, ישיבת יבנה, שנקראת, תכף נראה, היום נקרא שנספיק להגיע לשם, קרם ביבנה, דווקא קרם, נראה בהמשך מדוע. הישיבה הזאת היא לא סתם ישיבה. הישיבה הזאת היא בעצם הישיבה הזאת, הפעם הראשונה, אם אפשר לומר, רעיונית, גם היסטורית מבחינה מסוימת, שיש ישיבה מרכזית שהיא תחליף לבית המקדש, שיש כהנים חדשים שנבחרו על ידי עצמם, ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן הדברים שנאמרו שם על ידי הרבנים הם דברים קריטיים. זה בדיוק הנושא שלנו. זה בית המדרש מגמות ומטרות. איך אני, כאדם פרטי פלוני אלמוני, רואה את עצמי בתוך בית המדרש כנציג כלל ישראלי, לטובת בניין האומה בכלל. כמו שהכהנים בבית המקדש ראו את עצמם כנציגים כלל ישראלי. עכשיו, יותר מדויק מזה, יש עוד הבדל בין המעבר מירושלים ליבנה. לא רק המעבר מהכהנים נקרא להם הסגוליים, על ידי הקדוש ברוך הוא, לכהנים הבכיריים, כלומר, שנבחרו על ידי הבחירה החופשית של האדם שלנו, יש עוד הבדל עקרוני. העבודה בבית המקדש היא בעיקר עבודת הלב והגוף. כלומר, הקורבנות הם, כפי שהתורה מציינת, עבודת הנפש, אדם הוא הנפש, הרצון, ויש סדר פעולות מדויק. כלומר, העבודה במקדש היא עבודה שקשורה יותר לרצון ולמעשה פיזי. לעומת זאת, העבודה בבית המדרש, המרכזיות שבה היא דווקא החוכמה, השכל. כלומר, חכמי יבנה, כנראה, רבני יבנה, נתנו לתלמידים הדרכות בחנוכת כרם ביבנה, הדרכות שכליות מאוד מאוד עקרוניות, איך לכוון את בית המדרש. כלומר, אני לא יכול להיכנס לבית המדרש כמו נגיד שכהן נכנס לבית המקדש. כשכהן נכנס לבית המקדש, אז הוא כהן. אני אומר את זה בצורה מאוד שטחית ומאוד לא נכונה, אבל רק כדי להסביר את ההבדל. יש סדר פעולות, הוא בא למשמרת שלו שבוע שלם, פעמיים בשנה. הוא יודע מה הוא עושה, מנסה לכוון את הכוונות שהוא מכיר, בא עם לב טהור, עם לב נקי, לא מצד כבוד וכדומה, ועושה את זה. אבל אדם בא לבית המדרש, הוא כאילו בא פתוח כלי, לא אגיד ריק, אבל כלי פתוח, לקבל חוכמה, לקבל תורה, לקבל השקפת עולם, שתבנה אותו נכון, כדי שהוא ידע מה הוא עושה בבית המדרש, וכדי שבית המדרש הזה יהפך לכל החיים, לא רק שלו, של עם ישראל ושל כל העולם. לכן בחרנו שתי סוגיות מרכזיות, אני מאמין שאנחנו נגיע לעוד הרבה מאוד דברים דרך הסוגיות האלה. שתי סוגיות מרכזיות, הראשונה והמרכזית היא במסכת ברכות, והשנייה היא במסכת שבת. בעצם שתי סוגיות מרכזיות שמספרות מה קרה כשנפתחה ישיבת כרם ביבנה. הסוגיה במסכת ברכות עוסקת בדברי התורה שנאמרו מהרבנים לתלמידים. כלומר, איך הרבנים רואים את המגמות ואת המטרות של הישיבה, של בית המדרש. הסוגיה במסכת שבת עוסקת בשאלות שנשאלו חכמי יבנה על ידי הציבור. כלומר, על ידי התלמידים, או אפילו הייתי אומר על ידי הרחוב. כלומר, איך החברה רואה את בית המדרש. לכן שתי הסוגיות האלה הן משלימות אחת את השנייה. כשנגיע, מתי שנגיע בעזרת השם לסוגיה במסכת שבת, זה מרתק לראות איך הרחוב, החברה תופסת את הישיבות. לבית המדרש. ונראה שבאמת השאלות שהגמרא מספרת, שלמשל, רק אני אקרא אולי את הנוסח, כן? תשמע, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, עמוד 197, היו שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון, נשאלה שאלה זו בפניהם. מה התלמידים, קרי המראה של החברה הישראלית, שחיה בחיים הטבעיים, שואלת את בית המדרש. כלומר, השאלה הזאת היא בעצם, אם אפשר לומר, המבט הראשוני של החברה על בית המדרש, של הרחוב על בית המדרש, הייתי מרשה עצמי לומר משפט מאוד לא יפה, של היהודי החילוני המצוי על היהודי הדתי המצוי. זו בעצם השאלה. להבדיל מזה, הפילוסוף, הכוזרי ששואלת רבי יהודה הלוי, כגוי, להבדיל. בסדר? לכן אנחנו בחרנו את הסוגיות האלה, של סוגיות כרם ביבנה, יש כאן שתי סוגיות, שאפשר מכאן אולי ללמוד מה הם באמת המגמות והמטרות של בית המדרש. הסוגיה הראשונה זה מה הם דברי התורה שנאמרו בחנוכת בית המדרש. בואו נגיד את בצורה פשוטה, ניר. כשאתה, נגיד שמכון מיר היה מוקם היום, כן? ואתה נגיד היית מגיע היום למכון מיר, היית מצפה שהרבנים שיש להם בשורה חדשה להקים בית מדרש שנקרא מכון מיר, יספרו לך, או יספרו לעם ישראל, על מה ולמה? מכון מיר זה משום מה, על שום מה, מה זה? מה זה הדבר הזה? אז היינו מצפים שדברי התורה שיאמרו בחנוכת מכון מיר, הם יהיו דברי התורה העקרוניים ביותר, שכוללים את התמצית של כל המטרה של בית המדרש הזה. נכון? הרי אתה לא תצפה לשמוע איזה דרשה על מה מברכים על כוס קפה. את זה לשמוע לעוד שבוע. אבל עכשיו בחנוכת בית המדרש, אני רוצה לשמוע, מה הבשורה של בית המדרש הזה? מה עניינו? מה מטרתו? איזה טוב הוא בא להשפיע לישראל? איזה טוב הוא בא להשפיע לעולם? לכן הסוגיות האלה הן סוגיות מאוד מאוד עקרוניות. בסדר? זה פחות או יותר מה שאנחנו הולכים לעשות. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? על ידי הפירוש של הרב בעינייה, שנה קצת בשיעורים האלה ב-12 התלבשנו על הרב בעינייה. נתלבש קצת על זה. דרך הפירוש של הרב בעינייה לשתי הסוגיות, והדברים בטח הסתעפו והתרחבו. אבל זאת המטרה שלנו, השנה להספיק לפחות את מה שיש לפנינו פה בחוברת הזאת. בבקשה, כן.
באמת באופן כללי לב האומה עבר מבית המקדש לבית המדרש. השאלה האם באמת יש הגבלה בין הפונקציות של כל...
הקבלה או הגבלה?
הגבלה.
בג' או בקוף?
לא, בקוף.
זה מה שאנחנו עתידים ללמוד, מה הקבלה?
כלומר, אם אני מבין נכון, הרי איך נראה, בוא נשאל, איך נראה בית המדרש לפני עוד בתקופת בית המקדש? זה משהו שמעניין אותי, כלומר,
זה תכלס מהפונקציות,
כי הרי בית מקדש היו לו הרבה
פונקציות,
סנהדרין אולי, אז מה בדיוק...
תראה, אני הייתי אפילו שואל שאלות יותר מרתקות מהשאלה הזו. אם היינו עובדים כמו שצריך, מההתחלה באמת, היינו צריכים ללמוד מהו בית המקדש, אני מתחיל מהרמה הארכיטקטונית, כלומר, איך המבנה של בית, של בית המקדש. למה הוא כזה? מה הוא כולל? מה המטרה של כל כלי? מה צורת העבודה? איזה כהן עובד? וכולי. בקיצור, היינו צריכים ללמוד עכשיו מעשית ורעיונית על בית המקדש. אחרי שהיינו מוצאים את העקרונות משם, עכשיו בוא נראה איך זה מתלבש היום בבית המדרש. אבל מה נעשה? אנחנו כנראה לא נעשה את זה השם.
לא, באופן כללי,
איזה
פונקציות? כי הבנתי...
אני לא מבין את המילה פונקציה. מה אתה מבין
פונקציה? פונקציה, לדוגמה, של בית המקדש הייתה כמקום לכפר עוונות.
מי הרגע? מי אמר לך שבית המקדש מעניין של כפרת עוונות?
נגיד, אני...
אתה אומר.
פונקציה אחרת הייתה בית משפט גבוה לצדר.
אז אתה עכשיו מחפש כותרות כלליות, איך בית המדרש מחליף את התפקודים של בית המקדש. זה היינו מסתפקים בתשובה של 5 דקות לילד בכיתה א'. אבל אנחנו לא נסתפק בזה. לא, אני מכילה מכבודו, אני לא מסכים, כי יכול להיות ש... אולי אני אתחיל את המשפט קצת אחרת. יכול מאוד להיות שאנחנו נעשה את התפקודים הבית מקדשיים בבית המדרש, אבל צורת החשיבה היא תהיה צורת חשיבה הפוכה לגמרי מהמגמה של בית המדרש. שהיא המגמה של בית המקדש. לכן, סליחה, עוד חצי משפט, לכן אנחנו לא נלמד כאן את התפקודים, אלא אנחנו נלמד כאן את כיווני החשיבה, המעמד הנפשי, כל מיני צדדים שהם בעצם, אפשר לומר, הייתי אומר אולי המחלות שנמצאות מחוץ לבית המדרש, כי אם לא תפיסת המחשבה הזאת, השקפת העולם הזאת וכו', יכולה אפילו להופיע בתוך בית המדרש. אז מה זה יעזור אם נדבר על תפקודים? מה זה יעזור? יכול להיות שאדם יושב בבית המדרש ולומד 12 שעות ביום. אבל הוא לא יוצא מנקודת המוצא שהוא צריך לצאת. אז תשאל אותו אחרי זה טקסט, מבחן, 120 הוא יקבל. אבל האדם הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא תורני. אז זה שהוא יודע עכשיו לצטט את הדף היומי בעל פה, זה אומר שהוא תורני? מי אמר? נו, אז מה זה יעזור שנגיד שבית המדרש ממלא את הפונקציות של בית המקדש? ראית התקופות שבית המדרש היה קיים, אבל עם ישראל לא היה בית מקדש, אז המקדש חרב.
זה באופן תיאורטי, אמור היה לקיים את זה, ואז נראה בפועל או איך אנחנו יכולים לעשות את זה טוב.
לא, אבל אני מתנגד באופן עקרוני לשאלה שלך, אתה מבין? אתה מבין מה אני עונה לך?
לא, זה כבר פרטים אולי. אני באופן תלים, מעניין אותי לדעת.
אז אני אפנה אותך למדפים בספרייה, ושם תוכל למצוא תשובות.
ודבר שני מרכזי...
לא, אבל אתה מבין, רגע, אבל זה חשוב, למה? אני רוצה שתבין למה עקרונית אני מתנגד לעניין הזה. כי אנחנו לא מחפשים פה את התפקודים הטכניים. בבית המקדש הייתה לשכת הגזי, אתה מוכן להגיד לי למה בבתי מדרש אין בית משפט לדיני ממונות? בכל בית מדרש צריך שיהיה חדר לשלושה דיינים. זה מה שאתה בעצם מצפה. אבל אני לא אענה לך...
אני יודעת שאין הבדל, כי שיש הבדל בדבר הזה. כאשר אני בא להשלות בין תקופה מסוימת לתקופה אחרת...
השאלה מה אתה קורא יש הבדל, הבדל טכני?
לא רק.
אבל זה לא רק, זה כלום ההבדל טכני. בית המדרש חרב, לא כי לא היה בית מקדש היה, אלא אנחנו לא היינו בית מקדש. אז מה זה שווה שיש קירות? על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על תפקודים טכניים. טוב, אז תרשי לחלוק עליך.
נקודה שנייה נראה לי שזה באמת גם הנוכחות האלוקית, שזה נקודה מרכזית שהייתה בבית המקדש וכבר אין
לזה. השאלה השנייה קשורה מאוד לשאלה הראשונה, כי הנוכחות האלוקית היא לא נוכחות אלוקית סתם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אתה מכיר, נכון? אז הנוכחות האלוקית היא בנו, היא לא באוויר.
היה ניסים.
אבל עוד פעם אתה נתפס לדברים הטכניים. הניסים האלה הם תוצאה של המעמד הנפשי הרוחני הפנימי של עם ישראל.
אוקיי, אז אני מסכים שהם הסיכו...
אני לא מוכן להיכנע לטבלה שאתה מחפש שאני ארשום לך אותה. אני לא אכתוב לך טבלה.
אני מסכים שיכול להיות שהניסים האלה כבר לא היו כבר הימים עוד לפני החורבן בפועל. וזה קשור למצב.
מה אתה רוצה ממני? תגיד לי.
הגדלות.
לא, אני לא אתן... אתם מבינים למה אני מתנגד למה שהוא אומר? הוא מחפש טכני מול טכני. הוא מחפש שאני אענה לו תשובה שבאמת ירדנו ברמה של בית המקדש, ועכשיו זה לא בית מקדש, זה מקדש מעט, ולכן חלק מהתפקודים והפונקציות, וגרגירי וחלקיקי הנשמה האלוהית האינסופית שיצטובבו באוויר בבית המקדש, אתה יכול לראות אותם בקרני רנטגן, אתה לא יכול לראות אותם עכשיו בבית המקדש. זו התשובה שאתה רוצה לענות לך?
בשלב ראשון.
עניתי לך. עכשיו אתה מרוצה? אבל זה לא הנקודה. כי התפקיד שלנו זה שבית המדרש יתגלה בית המקדש עד כדי כך שבית המקדש הפיזי ייבנה. אבל בית המקדש הפיזי ייבנה אם אנחנו בבית המדרש נהיה בית מקדש. אם אנחנו בבית המדרש ולא רק בית המדרש, בעיקר בחיים נהיה בית מקדש. אתה רוצה שנענה לך בצורה ציורית שילד בגן? אני אענה לך. אמרנו את זה פעם פה. משל למה הדבר דומה מבחינתי, השאלות שלך, למה הם דומה, ואני באהבה ובאמונה, כמובן, אני מאוד מבין את השאלות האלה, כן? באהבה ובאמונה, למה זה דומה הדבר הזה שאתה שואל? בוא תדמיין עכשיו את הציור הבא. עלייה לרגל באחד משלושת הרגלים. תדמיין עלייה לרגל היום. היום, היום. אתה שז. בסדר? נגיד שאתה גר בתל אביב. בסדר? אתה עולה לרגל. ובוא נצייר ציור מטופש לחלוטין. אתה צריך להביא איזה כבשה לקורבן, נדבה, או ברגל זה קורבנות הרגל, לא משנה. נדבר על עליית הרגל, כן, על עלייה לרגל. וכל עם ישראל שומר תורה מצוות ועולה לרגל, זכר וכו'. וכל אחד יוצא מהבית, מבסוט עם כל הילדים. למדו לפני כן את כל זה, הכבשים על הגגון, בבגן, הכל בסדר. בסדר? יצאת מתל אביב, במקרה הטוב נתקעת בפקק בנמל התעופה בן גוריון. יפה. עכשיו אתה תקוע בפקק. חביבי, כל ישראל עולים לרגל. הוא מחיפה עוד תקוע בפקק של תל אביב, בבן גוריון. הוא כבר שעתיים לפניך, או חמש שעות לפניך, או יום וחצי לפניך. עכשיו אתה תקוע בפקק. משטרת התנועה מדווחת. שפקקים קשים בעלייה לרגל ירושלים, כמאמר הנביא ולא מצחיק, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, אומר הרד"ק, מפני פקקי עולי רגלים. לכן מי שתקוע בגינות סחר ורואה את עומדות היו רגלינו, ברוך השם שיגיע לסחר. זה פשט הפסוק. טוב, עכשיו מה קורה כשאדם תקוע בפקק? בשלב הראשון, זה מעניין, זה לא שגרתי, מקווה. בשלב השני זה כבר מתחיל להיות יותר מדי שגרתי, אז זה מתחיל לעצבן. אז הוא מתחיל להוציא את הראש מהחלון, מסתכל על זה מגיע, רואה את השוטר, יוצא מהאוטו, מתחיל ללכת את זה מהמטר. אומר לך, חביבי, זה רציני הפעם. זה לא ברכת כהנים, זה עלייה לרגל, זה משהו רציני. שש שעות תקוע בפקק. שמה עושה יהודי, לצערנו הרב, נקווה שלא, מצוי. דבר שהוא מחפש כביש עוקף. ב-GSP, איך קוראים לזה? GPS. ב-GPS, מתחיל לחפש כבישים עוקפים. לא הולך. בודק אם יש שוטר בצד ימין, רואה שאין, תח, חותך. בדרך הוא מקלל אותו, מחזיר לו כללה. בינתיים בפלאפון הוא מדבר עם איזה כהן, שכן שלו, במשמרת, בדיוק היום, שוויטמין פי יכניס אותו מהדלת האחורית, מסביב. כן או לא? כן. לצערנו הרב. זה נקרא לי על הרגל? בסוף הוא יביא את הקורבן, ייכנס מהדלת האחורית, הכהן יעשה לו פרוטקציה, הכל בסדר. כל השאלה... נגיד שהאדם הזה יתנהג ככה, כשהוא בא בהלוך, כל השאלה זה מה יקרה כשהוא יחזור בחזור. האם הקרבת הקורבן שהוא יקריא בבית המקדש, או ראה לפחות בבית המקדש, האם הקרבת הקורבן הזאת עשתה אותו אדם אחר? שכשהוא ירד ויתקוע בפקק עוד פעם, כמו תל אביב וכו', הוא כבר לא יחפש את ויטמין פי של זה שעומד שם בזה בפקק ומשחרר את התנועה, או יקלל את האור וכו'. אז מה זה שווה אם הוא יקריב את הקורבן אבל הוא בעצם נשאר אותו בן אדם? הבנת מה אני מתכוון? יפה. אז לכן עניתי לך מאותו המקום, באותה המדרגה.
כן, בבקשה. לכאורה בירמיה בתקופת עזרא שאין קשר בין המצב של העם וקמת בית המקדש.
או, עכשיו אתה שואל שאלה חמורה. היו תקופות היסטוריות לא קצרות בכלל, שהמצב בין בית המקדש למצב בחברה היה מצב הפוך. אבל הנביאים מלמדים אותנו שזה לא היה הפוך. כלומר, בבית המקדש מה שהיה זה רק התפקודים הטכניים. אבל באמת, כדי שבית המקדש יהיה קיים, זה צריך להיות מראה של החברה הישראלית. כשהחברה הישראלית לא מתאימה לתפקודים הטכניים של בית המקדש, בית המקדש חרב. בדיוק.
של העם הוא היה חמור עוד לפני שנבנה בית
המקדש. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, מהם הקריטריונים לבנות בית מקדש? האם אנחנו צריכים להגיע לשלמות לבנות בית מקדש? האם בית המקדש יחרב רק כדי שהגענו לשיא השלילה? שאלות חשובות, אבל זה לא הנושא שלנו. בסדר רבותיי, אפשר להתחיל? אפשר להתחיל. טוב, אז החוברת הזאת סודרה כמו שאתם רואים, אבל ברוך השם אין דבר שלם, כלומר אנחנו צריכים להשלים, לכן הסדר קצת, העמוד הראשון קצת התבלגן, אז נא לפתוח בעמוד 386. זה הדף הרביעי, זה היה אמור להיות הראשון. בסדר? 386, שם אנחנו מתחילים. כאן הוא רבנן. כאן אנחנו מתחילים. זאת הפסקה, זאת הסוגיה הראשונה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו. טוב, הסוגיה הזאת מאוד מעניינת. נראה בהמשך שהיא בכלל לכאורה לא מדויקת, אבל כרגע אנחנו יודעים, אם אפשר לומר, מספר נתונים. הנתון הראשון, שהמקום שאליו עבר בית המקדש, או בית המקדש החדש, נקרא כרם ביבנה. הוא היה ביבנה, לכן הוא נקרא יבנה. זה אנחנו מבינים. מה זה? מה נזכרת, זה מפחיד. מה זה? אוקיי. אוקיי, אז בואו נחזור להיות מרוכזים. קודם כל, המקום שבו אליו עבר בית המקדש, כלומר בית המדרש, היה יבנה. אז מדוע זה יבנה אנחנו יודעים. אבל מדוע הישיבה נקראת כרם ביבנה? מה זאת הבחינה של הכרם? למה דווקא כרם ביבנה? נקודה ראשונה. רבותיי, אתם שם או פה? חבל הזמן, לא? א', אנחנו היום נתחיל לברר, אני מקווה שנספיק אולי ללמוד כל הפסקה, מהי הבחינה של הכרם שהייתה כנראה ביבנה. כלומר, כנראה כשאדם נכנס לבית המדרש, הוא צריך להבין, הוא ממילא גם לחוש, שהוא נכנס לכרם הנביא. שאלה מה זה אומר, המשפט הזה. כלומר, בית המדרש נקרא כרם, לפי זה יוצא. תכף נראה. בית, הביטוי הזה, נכנסו רבותינו. זה ביטוי מעניין, אני לא יודע אם נתעכב עליו, אבל תשימו לב אליו. הנקודה השלישית, הגמרא מספרת שהיו שם ארבעה תלמידי חכמים. רבי יהודה ורבי יוסי, רבי נחמיה ורבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. כנראה כל אחד מהם יש לו את הפונקציה שלו, את האישיות שלו. בסדר, גם נסביר שזה נתון טכני, מעניין שמשותף לכולם, נראה בהמשך שזה לא מדויק המשפט הזה, שהדבר הראשון שהם אמרו לתלמידים, או בעצם לחברה הישראלית, פתחו כולם בכבוד אכסניה. ודרשו, כבוד אכסניה, ביטוי חשוב מאוד, נראה בהמשך, כבוד בית המדרש, כבוד אכסניה. עכשיו זה לאו דווקא, אנחנו מכירים את הביטוי כבוד אכסניה, לאו דווקא במה של בית מדרש. אדם מתארח אצל פלוני, אז הוא מכבד את פלוני, מכבד את המקום. נכון, אדם מתארח בשבת, אז הוא קודם כל אומר תודה רבה על המארחים שלו וכו'. כאן דובר על מערי החשוב, על בית המדרש. כן? אז צריך להבין מה זה הסוגיה הזאת של כבוד אכסניה. אז הרב כאן בן היה, אפשר לומר, מתעכב על כמה צדדים. הצד האחד זה באמת סוגיית הכרם, זה הסוגיה הראשונה. פסקה שין למד ב' בעמוד 386, אין היה ברכות ב', פסקה שין למד ב'. והנקודה השנייה זה סוגיית כבוד אכסניה והיחס שבין החכמים, ארבעת החכמים. זה מופיע בפסקה שין למד ג'. אנחנו נתחיל היום קצת לעבוד, ללמוד את פסקה שין למד ב'. בסדר? עכשיו אמרנו כבר ביום חמישי שעבר. זאת וגם שם אנחנו עוסקים בסוגיות בעניה. שיש כלל לפנינו כשלומדים בעניה. קודם כל, קוראים את הגמרא. קראנו. ב' קוראים לפחות את רש"י. כבר נקרא. ג' לפני שמתחילים ללמוד עניה, קוראים את כל הפסקה בעניה, או לפחות קטע אחד מהפסקה, כדי לא להתאפס לאיזושהי פינה. אז זה מה שנעשה עכשיו. בואו נתחיל ברש"י קודם כל. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אז רש"י כמובן מתעורר, למה זה נקרא כרם? כרם מאיר. לא נשמע כל כך. כן. התרגלנו לישיבת כרם ביבנה של היום, שהיא זכר לכרם ביבנה של פעם, כן? אבל זה נראה לנו פשוט הצירוף הזה, כרם ביבנה, אבל...
יש לנו גם כרם די מערל.
כרם די מערל, אבל איך הגענו לכרם בכלל? אומר רשי, לכאורה נתון טכני. אומר רשי, על שם שהיו יושבים שורות שורות. היות ובישיבה, ביבנה, ישבו שורות שורות. אני מזכיר קצת יותר, היות וגם בסנהדרין ישבו שורות שורות, אפילו חצי עיגול, חצי גורן, כן? אז היות והסדר הישיבה היה שורות שורות, לכן זה מזכיר כרם, כי גם כרם נטוע שורות שורות. כאחד שזכה לנטוע כרם לפני כמה ימים, או חלק קטן של כרם, באמת זה נטוע שורות שורות. כן, רק יש לי קושייה עם ככה. כי גם מטעים אחרים נטועים שורות שורות. טוב, אז כנראה שזה יותר מאשר שורה במובן הטכני, כי גם למשל מטעי זיתים נטועים שורה שורה, שורות שורות. ככה אמור להיות. בכל אופן, אומר רש"י לכרם, על שם שהיו יושבים שורות שורות ככרם זה, הנטוע שורות שורות. בסדר. אז אם כן, למה כרם? על שם השורות. בסדר. אנחנו לא מתיימרים כרגע להבין את רש"י, כרגע קראנו נתון. שנגיד שאנחנו מבינים משהו. בואו נראה את דברי הרב בעיניי. שין למדבר. שנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. נא להחזיק ראש, כי יש כאן כמה צדדים וכמה פרטים. ההלכות יהיו נחתכות בשני אופנים. נקודותיים. או מצד הניתוח הפשוט שלהם, בראיות נבנות על פי מידות התורה, צד א', או צד ב', או סברות שכליות פשוטות, מכוון לשופט שאמרה תורה לשמוע בקולו, בפרשת כי יפלא ממך דבר למשפט שקראנו בשבת הקודם. בשבת הקודם. עד לכאן שתי נקודות, אומר הרב, יותר עמוק מזה. ועוד יש יתרון לגיבורי כוח עומדים בסוד עיקרי תורה, שלפעמים יגיעו הדברים לחתוך או לחיתוך, לחתוך הלכות שבתורה, על פי שורשי ידיעות כלליות מעומק טעמי תורה. זה כבר צד שלישי. אשר אומנם נסתמו לנו דרכיהם בפרט למעשה. אולי הייתי יותר מתאים את הקריאה. אשר אמנם נסתמו לנו דרכיהם בפרט, פסיק, למעשה. אבל, גלויים היו לרבותינו אלה. אלה הדברים עשיתים, אומרת הגמרא, כבר גיליתים לרבי עקיבא וחברה. על כן, נמשלה ישיבתם לכרם, שיש בו שני מיני שימושים בפריו. א', אכילת הענבים הפשוטה. כי תבוא בכרם רעיך, ואכלת הענבים כנפשך. ועוד כנפשך הכוונה כרצונך. ב', ועוד שימוש יותר נעלה, מעילוי על ידי יין הנעשה מהענבים בתוכיותם, מתוכיותם. הצד הראשון נערך נגד הדרישה הפשוטה שבתורה, והצד השני נגד הדרישה העמוקה והנסתרת מעיני אנשים שלא הגיעו למידה זו. נגד דרך הכהן הנזכר גם הוא בפרשת שופטים לשמוע לדבריו. עוד טיפה. והמתייחדים רק בעסק הדברים המיוסדים בעומק סתרי תורה, קראום חכמי הזוהר בשם מחצדה חקלה. כלומר, לעומת בעלי הכרם, מחצדה חקלה, הכוונה, איך נקרא לזה, קוצרי התבועה, כן? לעומת בעלי הכרם, שבהם שני האכילות עומדות לכך כדרכם. לכן באה הנאה של השדה דווקא אחרי רוב מעשה ועבודה של קצירה, אימור, דישה ותחינה. טוב, כן חוכמת סתרי תורה תבואה רק על פי הישרה רבה בהכנות מרובות, וכשהם בעינם טרם נעבדו ונבררו, לא יוצלחו להיות למזון רוחני נעים לעם. לא כן הקיבוץ על כללות התורה בכל דרכי העיוניות והמעשיות, שנבנה למקום ביבנה, על פי הצעת השם להקים עדות ביעקב, ולהעיר אור ישראל בשיקוע שימשו הלאומי והמדיני. לכן נקבצו שתי התעודות יחד, העיון והמעשה. הכרם נאבד או נאבד, והענבים נאכלו גם הם לתיאבון ומשיב נפש, כמו שהם גופי תורה והלכות מושעשות, גם הריקו מעליהם ינה של תורה, בעומק היגיון וחוכמת אלוהים. טוב, דברים מופלאים פה. באמת אני יכולים לדבר על זה חצי שנה. לא היינו, מספיקים מה שכתוב פה.
דווקא
כרם. מה?
דווקא
כרם. בואו נעשה סדר. נעשה סדר. באמת אני מתלבט עם לגעת בסוגיית היין, כי היא סוגיה שלמה, אבל אולי ניגע בזה. איזושהי הקדמה מאוד מאוד כללית רק כדי להיכנס לעניין הזה. הגמרא אומרת באחד המקומות, הגמרא שואלת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את היין? אומרת הגמרא תשובה משונה מאוד. לא נברא היין, אלא לנחם אבלים ולתת שכר טוב לרשעים בעולם הזה. כך אומרת הגמרא. שכר טוב לרשעים בעולם הזה. מסביר המהר"ל. וכאן, ולזה רומז הרב קוק. הרב פה. מה זאת אומרת? אומר המהר"ל כך. ובואו רגע נשתחרר מהעולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, ונחיה את העולם הטבעי. אנחנו יודעים שבענב, בפרי הזה שנקרא ענב, שאלה מצוינת. שאלה חשובה מאוד. ולמה זה שלילי לכאורה? ואחי נוח איש האדמה ואיתה קרמי.
יין
היא שמח לבה ונוח. היום הגדול בשנה פורים חובה להשתכר, לשתות יין. כשאין שמחה לבשר וביין, אחרי חורבן המקדש. טוב, אפשר לפתוח אנציקלופדיה אם אתם רוצים. אבל בואו ננסה להגיע למשהו היום, לפחות התחלה של משהו. אנחנו יודעים שכל פרי, אם אפשר לומר, אפילו ירק, יש בו שני ממדים. יש ממד אחד, שהוא הפרי בעצמו. ניקח את הענב, הנה הענב שלנו. ענב אחד. בתוך הפרי יש איזשהו תרכיז, נקרא לו באופן פשוט, מיץ. אז אם כן, יש פרי מבחוץ ומיץ מבפנים. ביין או בגפן, כן? הפרי נקרא עיניו, והמיץ נקרא גפן. או יין, בורא פרי, הגפן. כל העצים שיש בהם מיץ, נקראים על שם הפרי. למשל, עץ הזית נקרא. עץ הזית נקרא. זית. כמה ימים אתם מלחמת ששת הימים? שישה. עץ הזית נקרא זית. איך הוא לא נקרא? שמן. אבל עץ הענבים איך הוא נקרא? גפן. איך הוא לא נקרא? ענב, עץ הענבים. כלומר, אפילו הזית, שהוא מאוד דומה לשמן, סליחה, שהוא מאוד דומה לענב, הוא לא נקרא על שם השמן שלו. הוא נקרא על שם הזית שבו.
על שם הפרי.
לא כל הפירות, הרבה מאוד פירות, באופן טבעי אנחנו מדברים, לא באופן, היום אפשר לסחוט גם את הקיר הזה ולהוציא מיץ. כן? אפשר לנסות. לקחת איזה בלוק, לסחוט אותו, יצא לנו איזה מיץ. לא בדקתי, אבל נראה לי שזה אפשרי. כן? היום אפשר לסחוט גם תפוח אדמה. נכון. אבל באופן טבעי, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, באופן טבעי, הפרי היחידי שאפשר לסחוט מיץ בקלות, עד כדי כך שהוא נקרא על שם המיץ שלו, זה יין. זה הענב. הענב שמוציא יין. נכון או לא? אתם מסכימים? כן, לסחוט מיץ רימונים זה קצת יותר מסובך. היום המסחטה, הכל הולך, נכון. אבל באופן טבעי איך שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אם כן יוצא לפי זה, אומר המהר"ל, שכל פרי מרכיב בעצם שני חלקים, אבל לא כל פרי יש לו את החלק הפנימי יותר. החלק החיצוני הוא הפרי, החלק הפנימי הוא המיץ. הפרי היחידי שבעצם עיקר עניינו זה התוכן הפנימי שלו, זה העיניו. שנקרא יין, שנקרא גפן. מילים עכשיו, עד לכאן המשל. הנמשל. אומר כך מהסביר המהר"ל. העולם שלנו מחולק לפנים ולחוץ. הפנים זה הצד הנשמתי שבבריאה. החוץ זה הצד, נקרא לו, הטבעי שבבריאה, שכולל, כמו שאמרנו הרבה מאוד פעמים, כולל את שלושת החלקים הבסיסיים, שכל, נפש וגוף. או בלשון הרב, הוא קורא לזה במקום אחר, חשק, ולנשמה הוא קורא חפץ. עכשיו, כל השאלה של החיים היא בעצם, האם אנחנו יודעים לגלות את החפץ ברבדים החשקיים שלנו? התורה לא מכוונת לבטל את החשק, ולחפש רק את החפץ. התורה ודאי לא מכוונת אותנו גם להתמכר לחשק. התורה רוצה שנגלה את החפץ בחשק. נכון? כמו שאמרנו, כפרסומת המפורסמת, תנו לי חפץ לחשק. שסק לשסק. חשק לשסק. התבלבלו שם כנראה, פרסי התבלבל. תנו לי חפץ לחשק, או יותר, אולי תנו לי חשק לגלות את החפץ. החפץ זה התוכן הפנימי. החשק זה המעטפת החיצוני. אומר הרב בפתגם שלו לחודש שבט, יש לרב קוק פתגמים לחודשים, אחד הפתגמים לחודש שבט, העולם שלנו בנוי כלפי חוץ מחשקים. אבל אנחנו צריכים, אם אפשר לומר, לקלף את החשקים ולגלות את החפצים שנמצאים בתוכם. ואז לא לוותר על החשקים, אלא לגלות את החפץ שבתוכם. למשל, הוא נותן דוגמה. אדם נוטע עץ. מה המטרה שבגלל הוא נוטע את העץ? כלפי חוץ נראה? חשק. יכול להיות חשק פיזי, כלומר הוא אוהב את העץ, את הפרי הזה. יכול להיות חשק כלכלי, הוא רוצה לעשות כסף. ועוד כל מיני חשקים. אומר הרב, זה טעות. חשק נטיית אילנות, אני מצטט, חשק נטיית אילנות, החשק הזה שמתבטא במציאות שנקראת נטיית אילנות, נובע ממקום יותר עמוק. נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים. כמו שהקב"ה נטע בנפש אדם חשק טבעי, פיזי, כלכלי וכו', הקב"ה נטע גם באדם חפץ אלוקי. התכונה הבסיסית שהקב"ה נטע באדם, שהיא דומה לבורא, זה הנתינה. זה הרצון להיטיב לאחרים. כמו שהקב"ה ברא את עולמו, והוא לא היה חייב, אלא הוא נתן ממנו לעולם, כך הקדוש ברוך הוא ברא באדם את כוח הנתינה, ואדם רוצה לתת. אז בעצם אדם נוטע עץ לא כדי לממש את הפנטזיות שלו, כאגואיסט, אלא הוא רוצה שאחרים ייהנו מהפירות האלה גם כשהוא לא יהיה פה, אחרי 120 שנה. הדוגמה הטובה ביותר זה עץ חרוב. סיפרתי מקודם שזכינו לנטוע לפני השמיטה, אז זכיתי לנטוע גפנים, ענבים ועץ חרוב אחד. אמרתי, אני חייב לנטוע עץ חרוב, לממש את זה. למה עץ חרוב? כי האדם, כי העץ הזה לא נותן פרי, אלא לאחר 70 שנה. לפחות הזכר שבו, נכון אני מהגיל. הזכר שבו, אני יודע, מכיר את החשבון הבוטני, מכיר. הזכר, לא אני כן. אחרי זה אני אשמח לשמוע מה שאתה אומר.
זה לא כל העצים
כמו... רק רגע, שנייה. מה אתה אומר?
לא, אני כבר נותן פרי תוך 12.
אמרתי, הזכר דייקתי? סליחה, כבוד, איך קוראים לך?
דוד.
איך? דוד. דייקתי? הזכר. אמר לי פעם איש שמבין בזה, חקרתי את זה קצת. הזכר שבו נותן פרי לאחר 70 שנה, וסתם חייו של אדם לאחר 70 שנה, כלומר עד 70 שנה, משמע שהאדם הזה נוטע את העץ והוא לא ינה מהפירות, אז למה הוא נטע? הרי הוא לא ימה משום חשק.
לדורות הבאים.
הנה, כאן מתגלה החפץ. אומר הרב, אני מסכם, אני אומר את כל המשפט הזה בבת אחת. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. שהתוקף בולט, שאתה רואה שזה חפץ ולא חשק, בחרוב. כשאדם נוטע עץ חרוב, אז אתה רואה שנוטע עץ חרוב, למרות שהוא אישית לא ינה מהפירות האלה. אם כן, כל החיים שלנו הם בעצם חשק מבחוץ וחפץ מבפנים. והתפקיד שלנו זה לגלות את החפץ בחשק. זה התפקיד שלנו. בשביל זה נברא העולם. לגלות חפץ בחשק, לגלות נשמה ברבדים היותר טבעיים, מוגבלים, אנושיים, ופחות מזה, שכליים, נפשיים וגופניים. בסדר עד לפה? יפה. אומר המהר"ל, הפרי היחידי שיש לו את היחס הזה בין חפץ לחשק, בין מיץ לפרי, באופן טבעי, זה הענב, העינב. היין מול הפרי. לכן דרך אגב, כשאנחנו מברכים ברכת בורא פרי הגפן, זה עמוק מאוד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא, מה? פרי, פרי, החוץ, אבל, איזה פרי? הגפן. הוא בורא פרי שאני צריך למצוא את הגפן שלו. כשהמשנה אומרת במסכת סוטה, שבתקופה שלנו הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, זה לא רק אומר שיהיה חסר יין, אלא זה אומר שהגפן תיתן פירות, אנחנו נחיה בתקופה שבה יהיו הרבה הרבה חשקים מבחוץ, כלומר יהיה פיתוח שכלי, טכנולוגי, יהיה הרבה כוחות חיים, נפשיים, יהיה הרבה אפשרויות לממש כל מיני כוחות גוף. זו התקופה שלנו, העולם המודרני הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, הגפן תיתן פריה, אבל... היין ביוקר. אנשים ייתקעו בפרי ולא ישימו לב ליין. בקיצור, השתעבדו לתרבות השכלית החומרית. זו התקופה. הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. זו התקופה שלנו. עכשיו נחזור רגע למה שהגמרא אמרה. לא נברא היין, אלא משתי סיבות. א', לנחם אבלים. לא עלינו, כשאדם נפטר. כלפי חוץ נראה, על פי המבט החיצוני, על פי הפרי, על פי החשק, מה נראה? שהאדם הזה סיים את תפקידו, מת, חידלון, זהו, נגמר, סוף, כליה. מה אנחנו יודעים על המוות של האדם, אם אנחנו מסתכלים לא מצד הפרי, אלא מצד היין, מצד המיץ, מצד הנשמה. שהאדם הזה לא רק שלא נפטר מן העולם, הייתי אומר כך, האדם הזה לא רק שסיים את תפקידו, אלא הוא נפטר מן העולם הזה. אבל הוא עכשיו מגיע לעולם יותר עליון. אם כן, המוות הוא לא הפסקת החיים, אלא המוות הם חיים יותר עליונים בעולם אחר. בלי גבולות של גוף. נפש שכל. אז אם כן, השקר הגדול ביותר זה המוות. לכן אומר הרב באורות הקודש, הכהנים אסור להם להתאמל למתים. למה התומה זה אבי אבות התומה? למה המוות זה אבי אבות התומה? כי זה השקר היותר גדול במציאות. כי המוות נראה חידלון, ובעצם המוות הוא התחלת חיים חדשים. לא שאנחנו חס ושלום רוצים למות, אבל אנחנו צריכים לדעת את החשבון הזה. אם כן יוצא, שאדם עומד מול מתו, מתו לא עלינו מוטל לפניו. איך הוא נפגש עם המת הזה? כלפי חוץ, מוות, חידלון, סוף. מה אומרים לו? תשתה יין. יש מנהג כזה, שמעתי, לפחות מארבעה אנשים שונים בארץ, במקומות שונים. יש מנהג אצל יוצאי שוויץ, שכשהם חוזרים מהשיבה ביום השביעי, הם חוזרים מבית הקברות ביום השביעי, הם שותים יין. אבל הרי אסור בשתיית יין, כי יין משמח. אבל יש מנהג כזה, לפי זה זה ברור מאוד. אומרים לאבל תשתה יין, כדי שהיין יפגיש אותך עם המציאות הפנימית, ולא תתקע במציאות החיצונית, שתדע שהמת הזה שמוטל לפניך, כלפי חוץ הוא מת. אבל כלפי פנים, הוא ממשיך לחיות. בעולם יותר גדול מהעולם שלנו. אז לא נברא היין, אלא לנחם אבלים. זה מנחם אבלים, שני ידידיה. זה מנחם אבלים שהם יודעים שהמת לא מת. כלומר, הוא מת בעולם הזה, אבל הוא ממשיך לחיות בעולם אחר. זה נחמה, זה סוג של נחמה. ב', לא נברא היין, אלא לתת שכר טוב לרשעים בעולם הזה. לא ניכנס כרגע לסוגיה מי רשע, מי לא רשע, אבל רשע באופן כללי זה אדם כזה ששבוי בכל מערכות החיים החיצוניות שלו. גוף נפש שכל. נו, מסכן אדם כזה. הוא לא נהנה מהעולם הפנימי שיש בחיים. אז מה אומרים לו? תשתה קצת אלכוהול, תשתה קצת יין, תיפגש עם משהו פנימי. אוי ואבוי שזה אלכוהול, אבל לפחות זה משהו. אולי דרך האלכוהול הזה ייפגש עם מה שבאמת הוא צריך להיפגש. יוצא לפי זה, שאם אפשר לומר, היין הוא בעצם הסוד של המציאות. לכן נכנס יין, יצא סוד, לא רק כי אותיות יין הן אותיות סוד, גימטריה של סוד, אלא כי זה הפשט. נכנס יין, יוצא הסוד, זה הפשט. יוצא לפי זה, עמוק מאוד, שאם חכמים החליטו לקרוא לישיבה קרם ביבנה, כנראה שהישיבה היא סוג של מרתף יין. אנחנו נמצאים עכשיו במרתף של יין. כולנו עכשיו, אם אפשר לומר, חווית יין. כל אחד מאיתנו הוא חווית יין בבית המדרש. זה מופלא החשבון הזה. תכף נראה לאן הרב לוקח אותנו פה. כל זה רק הקדמה כללית כדי להבין בכלל מה הרב רוצה פה. אני רואה שאתם מסתכלים עליי בתימהון. בתימהון, על גבול ההזיה.
עלומי יין.
עלומי יין, כן. עלומי, אני מקווה בעין, לא בי, כן. מה אתה אומר, גיא?
אני נראה לי
עדיין שקית שוקו. כן. בבקשה, כן. לא, הרב כהן אומר, שהרי הקדוש ברוך הוא ברא את הענבים, לא רק כיין, גם כענבים. יש פה שתי מקולות, בדקתי כאן בגזרה, הם מוכרות ענבים, לא רק בקבוקי יין. אבל אתה אוכל ענבים או לא? אבל גם אדומים. אתה אוהב ענבים, נכון? לא בדקתי אחוזים סטטיסטיים, כמה משווה כענב וכמה כיין, אבל אין ספק שהיין מצד אחד יותר יקר, ומצד שני, הענבים חשובים. דרך אגב, רציתי להגיד מקודם ושכחתי רק עוד הערה אחת קצרה. אמרנו מקודם שהיין זה בעצם הפנים שבחוץ. תשימו לב, מאוד מעניין, שבכל, נקרא לזה, אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, אבל בשביל להסביר, נקרא לזה בכל טקס דתי, סליחה למילה טקס, בכל מעמד דתי, תמיד היין נמצא שם. נכון? למשל, שבת, סעודת שבת, בורא פרי הגפן, קידוש. הבדלה. מה זה קשור עכשיו בורא פרי הגפן? חתן וכלה, ברכת הקידושין, שבע ברכות, בורא פרי הגפן. מה זה קשור, ריבונו של עולם? ברית מילה, פדיון הבן, בורא פרי הגפן. מה הקשר? תשובה. בכל מעמד שאפשר להסביר אותו ברמה של פרי, באו חכמים, מלבישו ברכת בורא פרי הגפן, כדי להבין שהמעמד הזה הוא מעמד של יין. תרגום מונקלוס. עוד שתי דקות. דוגמה, סעודת שבת. סעודת שבת. יושבת משפחה בסעודת שבת. תשאל את המשפחה הזאת, תגידו, למה אתם יושבים פה לסעודת שבת? הם יכולים לענות לך תשובה של ענבים, תשובה של פרי. אנחנו עושים סעודת שבת, כי פעם בשבוע אפשר לאכול כמו בני אדם בלי לחץ. לא ממהרים לעבודה, אין טלוויזיה. סוף סוף אוכלים כמו בני אדם. אוכלים 12 מנות בלי איסורי מצפון, אתה יודע מה זה? ויש זמן, וקוראים לזה עונג שבת. מצוין. תשובה שנייה, אתה יודע למה אנחנו אוכלים פה? כי זה הפעם היחידה בשבוע שכל בני המשפחה יכולים להיפגש. באמצע השבוע כל אחד רץ לענייניו. התשובות האלה הן נכונות או לא? כן, ברמת הפרי הן נכונות. אבל ברמת היין, זה לא רק זה. אנחנו לא יושבים בסעודת שבת כי אנחנו רוצים להשלים את אהבת הגוף או להשלים את הגיבוש המשפחתי. לא רק זה, אלא בעיקר כי יש כאן קדושה, יש כאן נשמה יתרה. דוגמה אולי יותר טובה ויותר ברורה. חתן וכלה עומדים מתחת לחופה. תשאל אותם, למה התחתנתם? הם יענו תשובה של יין, תשובה של, של, של ענבים. מה זה לא מתחתנו? כיף לנו ביחד. סליחה על המשפט הבא. יש גם יצרים בקשר הזה. וכו'. אז אם כן, יש הרבה תשובות של פרי למה הזוג התחתן. לכן הברכה הראשונה שהם צריכים לשמוע זה בורא פרי הגפן. אתם מתחתנים לא כי סיבות חשקיות כאלה ואחרות, אלא סיבות חפציות. לכן בכל מעמד שחכמים חששו, או תורה, תלוי דאורייתא דרבנן, חששו שיש אפשרות לשכוח את היין, את הפנים ביחס לחוץ, באו, הלבישו לנו ברכת בורא פרי הגפן. אם כן, אין דבר יותר טבעי לבית המדרש מאשר להיקרא כרם. כי בעצם הכרם, יש בו צד של פנים ויש בו צד של חוץ. אני אומר משפט קצת גורף, אבל כדי להסביר, אם כן, בית המדרש הוא איזשהו יין שנמצא בבית מדרש יותר גדול, שהוא המציאות. אז כלפי חוץ זה נראה ענבים. החברה בחוץ, המציאות בחוץ נראית ענבים. אבל מצד האמת, זה מבית המדרש. עכשיו, הרב לוקח אותנו כאן למקום קצת שונה, לצדדי הלימוד שיש בבית המדרש, שלושה צדדים, שהם בעצם מביאים לידי ביטוי את התכונה של הענב, עיניו והיין. אבל בכל אופן, בית המדרש הוא נקרא כרם, לא רק יושבים בו שורות שורות, לפי אשכנזים, בסדר הזה, לפי הספרדים, בסדר כזה, לא משנה, אלא יש בו תכונת הכרם במובן הזה שבית המדרש צריך להגיע אל היין שלו, אבל לא לשכוח שהוא גם ענבים. שהוא אמור להקיף את הכל, ואמור להשפיע על הכל, ולהקרין אל הכל. כל זה עדיין הקדמה בכלל לעיניה. עוד לא התחלנו ללמוד עיניה. האם זה ברור פחות או יותר מה שהתחלנו טיפה היום? אל תסתכלו עליי ככה, זה מתסכל אותי. זה קצת ברור?
למה המציאות
היא פרי? הבית מדרש הוא היין של הפרי. אם אפשר לומר כל העולם כולו זה ענב, שבית המדרש זה היין, זה התמצית, אבל התמצית הזאת היא צריכה להשתפשט על המעטפת, על הפרי. עכשיו מתחיל הרב ללמד אותנו איך דרכי הלימוד בבית המדרש, זה בעצם ביטוי של הרעיון הזה. כבר למדנו שבית המדרש מטרות ומגמות, זה ברור שזה לא בית המדרש, אלא זה בחינת כרם. טוב, עוד נתעכב, אז יש מה לדבר. רבותיי, שאלה טכנית, אתם רוצים לשמור את זה אצלכם או להחזיר אליי? מי שרוצה לשמור, נא לשמור. תרתי משמע, ולהביא את הפעם הבאה. מי שרוצה להביא לפה ונשים לבצד. יישר כוח. רק עוד דבר אחד, סליחה שנייה.